חולין דף צדיק, מתחילים בעזרת השם, 12 שורות מלמעלה, במילים אמר רבי חייא בר יוסף. מתי היה פעם ראשונה בהיסטוריה שעם ישראל נקראו בשם בני ישראל? בני ישראל. הפעם הראשונה זה היה בתקרית הקשה של המלחמה שהיה בין יעקב אבינו לבין שרו של עשיו, כשהוא בא לפגוש את עשיו. אחרי שעשיו שנים רבות רצה להרוג אותו, הוא ברח ממנו ללבן. כשהוא בא לחזור, לפני שהוא פגש את עשיו, היה את המלחמה הקשה בין שרו של עשיו לבין יעקב, ואז השר של עשיו ראה שהוא לא יכול נגד יעקב אבינו, והיגע בכף ירך יעקב, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו, ואז הוא אמר לו, תשלח אותי מפה, אמר שר של עשיו ליעקב אבינו, ויעקב אבינו אומר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני, אתה צריך לתת לי ברכה. זה לא הולך ככה. אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה. אז מה אמר לו השר של עשיו? אני אתן לך ברכה. מהיום לא יקרא שמך יעקב, יקראו לך ישראל. ואז אומר הפסוק, על כן לא יאכלו מי בני ישראל את גיד אנשה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשה. מאז יש את המושג שיש אחד שקוראים לו ישראל, ויש את הבנים שלו והצאצאים שלו שהם בני ישראל. אבל הפסוק אומר על כן לא יאכלו מי בני ישראל את גיד אנשה. וזה מה שמביא אותנו את השאלה הגדולה ביותר. המשנה אומרת שהאיסור גיד אנשה לא נוהג רק בבני ישראל, אלא גם במי? גם בקורבנות, גם במזבח. המזבח אסור לו לאכול את גיד אנשה? הרי לא כתוב על כן לא יאכל המזבח. אבל בכל זאת למדנו במשנה, ובמוקדשים גם נוהג איסור גיד אנשה. אומרת הגמרא על זה, אמר רבי חייא בר יוסף, לא שנו שהגיד לא נוהג איסור גיד אנשה בקורבנות, אלא מותר להקריב קורבנות עם גיד אנשה. כל זה לא מדובר אלא בקודשים הנאכלים. קודשים שאוכלים חלק מהקורבן, חלק עם ישראל אוכלים, חלק הכהנים אוכלים, תלוי כמובן איזה קורבן. לא כרגע המקום להתחיל לפרט, כן? אבל באופן כללי, זה כל הקורבנות חוץ מקורבן עולה, שרק הוא כולו כליל על גבי המזבח. אבל קודשים שאינן נאכלים, קורבן כזה שאדם מישראל לא אוכל כלום מתוך הקורבן, שזה הכוונה לקורבן עולה, אז זה אין איסור גיד אנשה נוהג בהן. אז באמת לא נוהג בהם איסור גיד אנשה, כמו שאמרנו, על כן לא יאכלו מי בני ישראל את גיד אנשה. אז אם אתם מדובר על חתיכות של בשר של קורבן כזה, שבני ישראל אוכלים ממנו, אז כמובן שלא יאכל, אבל אם מדובר פה על קורבן עולה שכולו מוקטר על גבי המזבח, אז מה הבעיה שהמזבח יאכל מגיד אנשה? כך סובר רבי חייא בר יוסף. לעומת זאת, ורבי יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים, בזה אני מסכים איתך ששייך בזה גיד אנשה, נכון, אבל אני חולק עליך. ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד אנשה כן נוהג בהן. לפי דעתי, גם בקורבן עולה נוהג איסור גיד אנשה. אם כן, מה שאנחנו לוקחים איתנו צידה לדרך, זה לגבי קורבן עולה, שכולו מוכתר על גבי המזבח. האם הגיד אנשה צריך להסיר אותו לפני שמקטירים את שאר הבשר למזבח, או שאפשר להקטיר גם את גיד אנשה על גבי המזבח. לפי דעתו של רבי חייא בר יוסף, הקורבנות כמו קורבן עולה, מותר להקטיר גם את גיד אנשה על גבי המזבח, כי המזבח הוא לא בני ישראל, מותר לו לקבל את גיד אנשה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר לו, צריך להסיר את גיד אנשה לפני שמקטירים את הקורבן על המזבח, גם בקורבן עולה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה ולא פליגי, האמת היא שאין מחלוקת פה בכלל בין רבי חייא בר יוסף לבין רבי יוחנן. הם לא נחלקו בכלל. כאן, הדעה שאומרת שנוהג גיד אנשה גם בקורבן עולה, מדובר להלקותו. אם בן אדם הלך ואכל חתיכה מקורבן עולה, ולא סתם חתיכה, הוא עוד אוכל את גיד אנשה מתוך הקורבן עולה, קבל מלקות על זה שהוא אכל גיד אנשה. וכאן, מה שכתוב שאין נוהג, מה שהדעה שתוברת שאין נוהג גיד אנשה בקורבן עולה, זה להעלותו. לגבי להעלות על גבי המזבח, זה מותר. לא נוהג גיד אנשה בקורבן עולה. איקא דאמרי, לפי נוסח אחר, אמרו קצת שונה, אמר רב פאפה, ולא פליגי. אומרת, אותו דעה של רב פאפה, ובאמת אין מחלוקת, רק מסבירים את זה קצת אחרת. כאן, הדעה שאומרת שלא נוהג גיד הנשה בקורבן עולה, לחלצו. מדובר שלא צריך לחלץ את הגיד הנשה מהירך, אלא אפשר להקריב את הגיד הנשה ביחד עם הירך על גבי המזבח. אבל מה שכתוב שנוהג גיד הנשה, וכאן, להעלותו. אם כבר חלצו את גיד הנשה מעל הירך, אז אל תקריב את גיד הנשה בנפרד על גבי המזבח של קורבן עולה. זאת אומרת, זה שאפשר גיד הנשה להקריב בקורבן עולה על גבי המזבח, זה רק אם הגיד הנשה מחובר לרגל של הבהמה. אז לא צריך להוריד את הגיד הנשה. אבל אחרי שכבר הורידו את גיד הנשה, לא מקטירים אותו בנפרד על גבי המזבח. אז למעשה זה שתי לשונות בדברי רב פאפה, אבל מה שהמחנה משותף ביניהם, שרב פאפה אומר שאין מחלוקת בין רבי חייא בר יוסף לבין רבי יוחנן, כולם מודים דעה אחת לגבי גיד הנשה בקורבן עולה, אבל יש דעה שחולקת על רב פאפה, שסוברת שיש כן, שהמחלוקת היא כן מחלוקת. רב נחמן בר יצחק אמר, ותראה שיש מחלוקת. המחלוקת היא האם מותר להעלותו, לגיד הנשה ביחד עם הירך, האם מותר להעלות אותו על גבי המזבח, וזה פליגי. רבי יוחנן אומר שזה אסור. רבי חייא בר יוסף סובר שזה מותר. דתניא, כתוב לגבי קורבן עולה. והקטיר הכהן את מה? את הכל המזבחה. מה זה כולל? לרבות אפילו את העצמות. והגידים, לא מדברים על גיד הנשה, הגידים המותרים. והקרניים, והטלפיים, הפרסאות. אז זה מרבה את הכל. אתה אומר, הכל אפשר לקטיר על המזבח? יכול אפילו פרשו העצמות מעל גבי הבשר. סתם, כשניתחו את הקורבן עולה לנתחים, אז עצם אחת פרשה מעל גבי הבשר. מה, תיקח את העצם בנפרד בלי בשר ותקטיר על גבי המזבח? או גיד בנפרד? או את הפרסאות בנפרד? או את הקרן בנפרד? לא, תלמוד לומר, ועשית עולותיך, אתה יודע מה אתה עושה בתור קורבן עולה? שתי דברים. הבשר והדם, קרניים לא, עצמות לא, גידים לא, וגם לא את הפרסאות. רק את הבשר והדם. אז אם התורה אומרת להקטיר רק הבשר והדם, שואלת הגמרא, אי בשר ודם רק, יכול יחלוץ גידים ועצמות, ויעלה רק בשר לגבי המזבח. אולי נגיד, אתה אומר בשר ודם, אין שום בעיה. אז תקטיר רק את הבשר ודם. למה אתה בא ואומר גידים ועצמות וקרניים וטלפיים גם כן כשהם מחוברים בבשר? תלמוד לומר, וקטיר הכהן את הכל המזבחה. כי כתוב הרי שאפשר להקטיר את הכל. מה זה בא לרבות? את הרשימה הזאת של גידים, קרניים וכולי. אבל רק כשהם מחוברים לבשר, הכיצד? מחוברים הגידים האלו, העצמות לבשר יעלו, אבל אם פירשו מהבשר, אפילו בראשו של מזבח ירדו. גם אם מגיע כהן וחשב שאפשר להקטיר את העצם בלי בשר, אלא אותו כבר על המזבח, והגיע למזבח, אומרים לו, מה העלית פה עצם? מהבשר כבר העליתי. לא. גם אם כבר עלו על המזבח, אומרים לו, אדוני, את העצם הזאת לא מקטירים על המזבח כשהיא בלי בשר. אז אם כן יוצא, שהרשימה של, שהם לא בשר ודם, שזה עצמות, גידים, קרניים, טלפיים, אם הם מחוברים בבשר, מקטירים אותם, ואם הם כבר פרשו, לא מקטירים אותם. ככה הברייתא אומר. ומן תנא דשמת לי, דאמר, פרשו, ירדו. מי התנא של הברייתא הזאת, שסובר, שאם הרשימה של הדברים, עצמות, קרניים, גידים, טלפיים, פרשו מהבשר, אפילו אם העלו אותם למזבח, צריך להוריד אותם, זה דעתו של רבי. ידתניה, והקטיר הכהן את הכל, לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים. ואפילו פרשו מהבשר, מקטירים אותם על גבי המזבח. זאת אומרת, עצם לבד אפשר להקטיר, גיד לבד אפשר להקטיר, לא גיד אנשי. קרניים לבד, טלפיים לבד, אפילו שזה בלי, לא מחובר לבשר. ומה אני מקיים, ועשית עולותיך, כתוב רק הבשר והדם. אז איך אתה מביא את הרשימה של שהבאת קודם, עצמות וכו'. זה מדובר בפוקעין, משהו אחר. דבר פה שבן אדם כבר, כשהכהנים כבר העלו את כל הקורבן עולה על גבי המזבח, אבל האש הייתה שם חזקה מאוד, והבשר לא היה מסוגל לעמוד שם, הבשר אולי כן, אבל העצמות הגידים לא היו מסוגלים, ופקעו וקפצו מעל גבי האש, ירדו מעל גבי המזבח. נפלו פה עצמות מעל גבי המזבח, אז הכהנים רוצים תכף לקחת את העצמות האלה ולהחזיר אותם למזבח. על זה אומרת התורה, לא, רק בשר ודם צריך להחזיר. אבל עצמות גדים, מלכתחילה לעלות, לעלות. אבל אם פקע מעל המזבח, לא מחזירים אותו. זה דעה אחת. הכיצד? עיקולי בשר, אתה מחזיר, אם הם פקעו מעל המזבח, אתה מחזיר אותם. אם הם התעכלו ואחר כך הם פקעו, אתה מחזיר אותם. אבל, ויהיה אתה מחזיר עיקולי גדים ועצמות. זה תנא קמא, וזה לא הדעה שאמרנו. עכשיו יש לנו את הדעה השנייה. רבי אומר, כתוב אחד אומר, והקטיר הכהן את מה? את הכל. זה ריבוי, ריבה. כתוב אחד אומר, ועשית עולותיך רק הבשר והדם. זה מיית. הכיצד? פסוק אחד מרבה, פסוק אחד ממעט. אז מה אנחנו עושים? אז בשביל זה אומר רבי, אם הם מחוברים, עדיין, העצמות למשל, לבשר, יעלו. מעלים אותם יחד עם הבשר. אבל אם פרשו, אפילו בראשו של מזבח ירדו. פרשו, לא מעלים אותם, ואם הם עלו, מורידים אותם. אז זה בדיוק דעתו של רבי שסובר שאם העצמות פרשו מעל גבי הבשר, לא מעלים אותם מגבי המזבח. אז ראיה שהברייתא הקודמת הולך לפי רבי. כי זה בדיוק מה שהברייתא הקודמת אמרה, שאם העצמות פרשו מעל גבי הבשר, לא מעלים אותם מגבי המזבח. שואלת הגמרא עכשיו, בין הדעות של רבי ורבנן, כל אחד מהם צריך להסביר למה הוא לא אומר כמו השני. ורבנן, שהם לא מיישבים ככה את הפסוקים, שאם הם מחוברים לבשר, מעלים אותם, ואם הם פרשו מהבשר, לא מעלים אותם. כי לפי רבנן, גם אם העצמות למשל פרשו מהבשר, מעלים אותם על גבי המזבח. אז למה? למה הם באמת לא לומדים כמו רבי? כי הם יגידו, מחוברים? אם העצם מחובר לבשר, לא יצטריך קרא לרבויי. לא צריך לרבות בכלל שמעלים את זה על גבי המזבח. מי דידע? והראשה של עולה, כמו שהתורה אומרת שאת הראש של הקורבן עולה, מעלים על גבי המזבח. עכשיו, מישהו דיבר על זה שצריך להוריד את העצמות מהראש של, של העולה? הרי רוב הראש זה עצמות, לא מורידים ממנו את העצמות. סימן שהעצמות שמחוברים לבשר, ודאי שמעלים אותם על גבי המזבח. אז מה, צריך פסוק מיוחד, והקטיר הכהן את הכל והקטיר המזבחה, שגם את העצמות, את הגידים, את הקרניים, תלפיים אין בראש, זה קשור לרגליים, כן, אבל זה הפרסאות. אבל בכל אופן, שלושת הדברים האלה, אנחנו רואים מפורש שמעלים אותם ביחד עם הבשר. אז כשהתורה באה ואומרת את הכל, היא באה לרבות דברים נוספים. מה היא באה לרבות? אומרים רבנן, כשהעצם פירש מהבשר, התורה אומרת שמעלים אותו. ורבי, כן, אז הוא רק משלים. כי צריך קרא, תהי צריכים את הפסוק שאומר הכל, לרבות, לפרשו. כשהעצם או הגיד וכדומה, פרשו מעל גבי הבשר, בכל זאת אומרת התורה תעלה אותם על גבי המזבח. ורבי, הוא הרי סובר שכן צריך פסוק ללמד אותנו, שכשהעצמות למשל מחוברים לבשר, יהיה צריך להעלות אותם על גבי המזבח, שכל פנים יהיה אפשר להעלות אותם על גבי המזבח. הוא אומר, מחוברים דה תירה, את החתיכות, את העצמות למשל, או את הגידים המחוברים שהם מותרים, זה אני מסכים איתך. לא יצטריך קרא לרבויי, נכון? אמרתם כל כך סברה נפלאה, ואני מסכים איתכם, אומר רבי. באמת זה נכון? כשמעלים את הראש של הקורבן עולה על המזבח, מחוברים אליו עצמות, מחוברים אליו גידים, והתורה לא מאססת ואומרת, כן, תעלו את זה ככה עם העצמות ועם הגידים. לא צריך שזה להגיד את המילה הכל שצריך להקטיר על המזבח. שמע, כן, בכל זאת צריך את הפסוק הכל, כי צריך קרא לגיד אנשה במחובר. פסוק שאומר הכל, הוא בא לדבר על גיד מסוים שהוא אין אותו בראש, הוא יש אותו ברגל, גיד אנשה. הגיד אנשה, כשהוא מחובר לבשר של הרגל, אומרת התורה וקטיר הכהן הכל. אתה יכול גם אותו להקטיר על גבי המזבח. אז הנה, יש לנו פה חידוש נפלא. גיד אנשה, האם אפשר להקטיר אותו על גבי המזבח או לא? לפי רבי אפשר? כשהוא מחובר בבשר. עכשיו, אנחנו ממשיכים. ורבנן, הם אומרים שזה בא להגיד שרק כשהוא מחובר לבשר, אבל אפשר להקטיר אותו. מה קורה עם גיד אנשה, אבל מישהו הלך, כהן, מסור, אמנם חבל שהוא לא גם היה חכם, הוא הלך הוא נאמר, עשה עם סכין סדק לאורך כל המקום של גיד אנשה, והוריד את הגיד אנשה, אמר, טוב, בוא לא נעלה למזבח גיד אנשה. אז אותו גיד עכשיו, לפי דעת רבי, מכיוון שהגיד אנשה לא במחובר, רבי אומר רק במחובר, אז לא יעלו אותו לגבי המזבח. ורבנן, הם אומרים, מה להגיד שגיד אנשה, אם הוא לא מחובר, לא מעלים אותו על גבי המזבח? ממשקי ישראל, מן המותר לישראל. אז אם כן, סוברים רבנן, שזה פשוט שיגיד הנשק שהוא לא מחובר לבשר, אי אפשר להעלות אותו על גבי המזבח. אם כן, מה לומדים מהמילה והקטיר הכהן את הכל? זה בא להגיד, כן, ואם כן, לפי דעת רבנן גם, גיד הנשה, אפילו אם הוא מחובר, אסור להעלות אותו על גבי המזבח. מי ששם לב פה בדברי רבנן, רבנן אומרים, ממשקי ישראל, מן המותר לישראל. מה המשמעות ממשקי ישראל, מן המותר לישראל? יש פסוק ביחזקאל שנותן קריטריונים, כללים. איזה סוג דברים אפשר להביא בתור קודשים בבית המקדש? אחד מהדברים זה צריך להיות ממשקי ישראל, דבר שישראל יכול לשתות ממנו, דבר שמותר לישראל. גיד הנשה מותר לישראל? אסור לישראל. אומרים רבנן, דע לך שגיד הנשה, בין אם חלצו אותו מעל הירך, בין אם הוא מחובר לירך, אין לו אפשרות לעלות על גבי המזבח, אין על מה לדבר. זה לא דבר שמותר לישראל. אז אם כן, יש פה מחלוקת רבי ורבנן, לפני שאנחנו ממשיכים, האם גיד הנשה, אפילו אם הוא מחובר לירך, מעלים אותו למזבח או לא? לפי רבי, אפשר לעלות אותו על גבי המזבח אם הוא מחובר. לפי רבנן, לא, צריך להוריד אותו מעל הירך, ורק אז להקטיר אותו. שואלת הגמרא, אנו אז, רגע, לפני כן, ולפי דעת רבנן, אם הם אומרים שלא צריך את הפסוק בשביל גיד הנשה, אז הם יסברו שלמעשה זה בא ללמד, כמו שהם אמרו קודם, הפסוק הזה שבא ללמד, להקטיר את הכל, זה בא לרבות שמה קורה. הבגידים, עצמות, אפשר להקטיר אותם גם כשהם פירשו מעל גבי הבשר. אפשר להקטיר אותם גם אם הם פירשו מעל גבי הבשר, וזה מה שבא לרבות המילה הכל, בסדר. ורבי, הוא הרי סובר שכן מקריבים את גיד הנשים ומחובר לבשר, מידי דהבה, החלב ודם. הוא אומר להם, מה אתם אומרים? רק מה שמותר לישראל לאכול, רק זה מקטירים על המזבח? בואו נפתיע אתכם. דם, לא זורקים על גבי המזבח? חלב, לא מקטירים על גבי המזבח? ודאי שכן. וליהודים מותר לאכול חלב ודם? אסור. אז אתה רואה שזה לא בדיוק ככה, שמה שמותר לישראל, מה שאסור לישראל. אמנם טרפה, אם הבהמה היא טרפה, שזה אסור לישראל באכילה, זה בטוח גם אסור בתור קורבן. אבל דבר שהוא בתוך הבהמה עצמה, מה מקטירים ומה לא מקטירים? הכללים הם שונים מאשר ישראל לבין קורבנות. בקורבנות הכללים הם שונים, אז גיד הנשה גם אפשר להקטיר, כמו שחלב ודם אפשר. ורבנן, הם טוענים, תראה, חלב או דם זה עיקר המצווה. אז אתה לא יכול להגיד, שמע, חלב ודם זה דבר שעשו לישראל, אנחנו לא נקטיר אותו. עיקר המצווה, להקטיר את החלב על המזבח, לזרוק את הדם על גבי המזבח. מצוותן בכך, וזה שני, זה שונה. אבל אם כן, מה אנחנו רואים שיש מחלוקת על גיד הנשה, כשהוא מחובר לירך, האם מקטירים או לא מקטירים? ופה אנחנו בעצם רואים שרבי סובר שמקטירים את גיד הנשה כשהוא מחובר, ולא צריך לחלוץ אותו מעל גיד הנשה. הוא סובר כמו רבי חייא בר יוסף, שגיד הנשה, האיסור שגיד הנשה לא נוהג בקודשים, אפילו קודשים שאינם נאכלים, כי מותר כן. זאת אומרת, הוא סובר שגיד הנשה מותר להקטיר בקודשים שאינם נאכלים, ולעומת זאת, חכמים, הם סוברים שאסור להקטיר גיד הנשה, לחולץ אותו מעל גבי הירך. זה כמו דעתו של רבי יוחנן שאמר, שגם בקודשים שאינם נאכלים, נוהג איסור גיד הנשה, שאסור להקטיר גיד הנשה על המזבח. אז אם כן, פה אנחנו בעצם משלימים את הנושא שפתחנו בו את השיעור לגבי המחלוקת. אמרנו שאנחנו לוקחים איתנו צידה לדרך את המחלוקת בין רבי חייא בר יוסף לבין רבי יוחנן, האם אפשר להקטיר גיד הנשה של קורבן עולה על גבי המזבח או לא. אז הנה ראינו שיש בזה מחלוקת בין רבי לבין חכמים, ובאמת כל אחד, רבי חייא בר יוסף יסבור כמו רבי שאפשר, ורבי יוחנן יסבור כמו חכמים שאי אפשר להקטיר את גיד הנשה על גבי המזבח. כאן מביאה הגמרא עוד דעות בעניין הזה של גיד הנשה, של האם אפשר להקטיר אותו על גבי המזבח או לא. אמר רב הונא, גיד הנשה של קורבן עולה, חולצו מהירך ומשליחו לתפוח. תפוח זה היה הרימה ענקית של אפר, תכף נרחיב בזה, שהיה באמצע המזבח. שכל הדברים שהם בעצם לא היו מקטירים אותם, היה אפשר לזרוק אותם לאותו תפוח. אז אומרת במילים אחרות, את גיד הנשה לא היו מקטירים, אפילו גיד הנשה של קורבן עולה, זה דעתו של רבונה. אמר רב חיסדא, מרי דייכי, מי זה בעל האמרה הזאת? זה לא מסתבר בכלל. למה? מי כתיב על כן לא יאכל המזבח את גיד הנשה? על כן לא יאכלו בני ישראל כתיב. המזבח, מה הבעיה שיקטירו עליו את גיד הנשה? ורבונה, למה באמת סובר שאי אפשר להקטיר את גיד הנשה? כי הפסוק כשהוא מגדיר מה אפשר להביא בתור קורבן, ממשקי ישראל כתיב. והגיד הנשה אסור לישראל, אז גם אסור למזבח. שואלת הגמרא, כן, ממשקי ישראל מן המותר לישראל. שואלת הגמרא, מי טבעי? אנחנו רואים לכאורה ראיה מברייתא שכן מקטירים את גיד הנשה. גיד הנשה של שלמים. פה מדובר על קורבן שלמים, צריך לשים לב במה זה שונה, שבעיקרון המקום של גיד הנשה זה ברגל. את הרגל לא מקטירים בקורבן שלמים על גבי המזבח. אז זה בעיקרון אמור לאכל, זה אמור לאכל על ידי בני ישראל, כן? אז השאלה היא, האם, מה עושים לגבי אותו גיד הנשה של קורבן שלמים? אז שם כתוב ככה, גיד הנשה של קורבן שלמים, כמובן, שאסור לאכול אותו. כמובן שצריך להוציא אותו מהירך, ואיפה שמים אותו? במקום של הניקוז, במחילה, כן? היה מקום ניקוז ששם היו כל מה שלא היו צריכים, היו נותנים לזה להתנקז שם. זה היה באמת המים שהייתה באמצע בית המקדש, שם היה הרבה מים, וזה מנקז את כל הדברים שלא רצו שישארו בית מקדש, לשם היו זורקים את גיד הנשה. פשוט מאוד מכבדו לעמה, מטטא אותו לאמת המים, שיצא. ושל עולה, שזה בעצם הנושא שאנחנו כרגע מדברים עליו. מה קורה עם גיד הנשה של עולה, אם אפשר להקטיר על המזבח או לא? אומרת הברייתא, מה עליו? אז זאת אומרת שגיד הנשה כן מקטירים על גבי המזבח, נו. אז קשה על רבונה, שאמר שאי אפשר להקטיר גיד הנשה על גבי המזבח. אומרת הגמרא, מה אליו, מה עליו ומקטירו? איך לא מדובר פה מה עליו, הכוונה שגם מקטירים אותו? אז קשה על רבונה. אומרת הגמרא, לא, מה עליו וחולצו. מעלים את כל הרגל, אם אגיד הנשה על גבי המזבח, שם למעלה על גבי המזבח חותכים לאורך הרגל ומוציאים את גיד הנשה. שואלת הגמרא, בשביל מה? מאחר שחולצו, למה מעלהו? אם אתה מתכוון ממילא להוציא את גיד הנשה למעלה, למה אתה בכלל מעלה את זה על גבי המזבח? אומרת הגמרא, אני אסביר לך דבר מאוד מאוד פשוט. משום שנאמר, הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך. פסוק אומר, כשאתה בא להקטיר לדברים, אומר הקדוש ברוך הוא, תחשוב אם את הדברים האלה שאתה מביא לי, היית מגיש גם לפני מלך. פחה זה שם של שררה. יש מקומות בעולם שבאמת ככה, יש שם של שררה של פחה. אתה יכול להקריב את זה לשר דבר כזה? לפני שאתה מקריב את זה לי, תחשוב, היית נותן את זה לשר? עכשיו, גם פה במקרה שלנו, לוקחים רגל, רוצים לחטט משם את הגיד הנשה. איך הרגל תראה אחר כך? מפורט ומאוסה. זה לא מתאים ככה לעלות את זה על גבי המזבח. כשמעלים את הרגל על גבי המזבח, מעלים אותה כשהיא יפה, שלמה. כשהיא נמצאת למעלה, שם מטפלים ומוצאים מה שצריך להוציא ומקטירים את מה שצריך להקטיר. תניה כבתי דרבונה. באמת, עכשיו יש ראיה מברייתא כמו רבונה, שאת גיד הנשה לא מקטירים על גבי המזבח. הברייתא אומרת ככה, גיד הנשה של שלמים, כמו שאמרנו קודם, מכבדו לעמה, מנקרים את גיד הנשה, מחטטים אותו וזורקים אותו, לא אוכלים ממנו כמובן. ושל עולה, חולצו מהירך וזורק אותו לתפוח, שם היה כל האפר, ולא היו מקטירים את זה על גבי המזבח. אז רואים כמו רבונה, גיד הנשה אסור להקטיר אותו על גבי המזבח. מה זה בעצם התפוח, שעליו אנחנו מדברים כל כך הרבה? אומרת הגמרא משנה, תנן התם. תפוח היה באמצע המזבח, באמצע המזבח הגדול, בחצר של העזרה. היה שם ערימה ענקית של אפר באמצע המזבח. זה היה תפוח. פעמים היה עליו כ-300 קור. זה סכום גדול מאוד, אבל תכף נראה שזה גוזמה. אמר רבה גוזמה. שכתוב שזה היה, זה היה הרבה, הרבה אפר היה שם, אבל לא 300 קור, זה מאוד הרבה. אמר רבה גוזמה. אותו דבר כתוב שלפני שהיום מקריבים את הכבש של הקורבן תמיד, היו נותנים לו לשתות עם כוס מאוד מאוד יפה. למה נתנו לו לשתות? אז רש"י מביא שאם רוצים לעשות הפשטה של האור של הבהמה אחרי השחיטה, צריך לתת לה לפני כן לשתות, ואז מאוד קל להפשיט את האור אחר כך. אז לכן, בגלל שרוצה להפשיט את האור של הקורבן עולה, כי הרי צריך להפשיט אותה לפני שמנתחים ומקטירים על המזבח, נתנו לה לשתות. עכשיו, קורבן, קורבן תמיד של כל עם ישראל. אז לכן הם נתנים לה לשתות בקוס מאוד יפה. אז כתוב שישקו את התמיד מים לפני שחיטה בקוס של זהב. אמר רב הגוזמה, כי לא נותנים לה באמת קוס של זהב, אלא כל הכלים היו מנחושת ממורת, כך כתוב הפסוק. הכוונה, נחושת מאוד מאוד נוצץ, שזה היה נראה כמו זהב, אבל זה לא באמת היה זהב. עכשיו, הגמרא מביאה כבר על כל מיני גוזמאות שיש גם בפסוקים, גם מלשון חכמים. אמר רבי ימי, דיברה תורה לפעמים לשון הווי, לשון של גוזמה, כלשון בני אדם. דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי. עכשיו, הגמרא מביאה דוגמה בכל אחד מהמקרים. דיברו חכמים לשון הווי, מתי רואים שדברי חכמים נמרו למשל בגוזמה? עדה אמרן, לגבי התפוח שהיה 300 קור על גבי המזבח, זה גוזמה. לגבי כוס של זהב שנותנים לקורבן תמיד לשתות, זה גוזמה, זה היה כוס של נחושת. עכשיו, איפה רואים בדיברת תורה לשון הווי? שכתוב, הרים גדולות ובצורות בשמיים, שהערים הגיעו עד לשמיים. זה לא הגיע עד לשמיים, אלא זה גוזמה. דברי נביאים לשון הווי, שכשמשכו את שלמה המלך להיות מלך על ישראל, כתוב שם, ותיבקע הארץ, הגרסה של הפסוק זה בקולם. הארץ בקעה באמת? לא, זה גוזמה. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים, חז"ל, לשון הווי. אלו הן, תפוח, גפן ופרוכת. מה זה תפוח? הדה אמרן, שכתוב שהיה עליו 300 קור של אפר, וזה גוזמה. מה זה גפן? דתנן. צורה של גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של ההיכל. בבית המקדש, על הפתח של ההיכל, איפה שנכנסים להיכל, אז היה שם כזה מין צורה יפה שנראית כמו גפן מזהב טהור, ומודלה על גבי כלונסות, זה היה מודלה על גבי כאלה מין קרשים של ארז, כמו שעושים בדרך כלל לגפנים בקרם, וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול מזהב טהור, אז הוא היה מביא ותולה בה באותו גפן, בצורה של הגפן שהייתה בפתח מבחוץ של העזרה, וזה היה באמת הרבה זהב היה שם. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליו 300 כהנים לפנותה. כל כך הרבה זהב היה שם, 300 כהנים היו צריכים לפנות את כל הזהב. עכשיו זה גוזמה, למה? כי לא היו משאירים כל כך הרבה זמן את הזהב שם ולא היו משתמשים בזה. הם משתמשים בזה כל הזמן, אז זה אף פעם לא היה מצטבר שם כל כך הרבה זהב, לכן זה גוזמה. עוד דבר שזה גוזמה, פרוכת. מה זה פרוכת? דתנן. רבן שמעון מגמליאל אומר, משום רבי שמעון, בן רבי חנינה בן סגן הכהנים. רבי חנינה סגן הכהנים כידוע, הוא היה סגן של הכהנים גדולים. כהן גדול יש לו סגן, שאם יהיה רבו פסול, אז הסגן ישמש תחתיו בכהונה גדולה. אז הבן של רבי חנינה סגן הכהנים, קראו לו רבי שמעון. אז רבן שמעון מגמליאל אמר בשמו. מה הוא אמר בשמו? הוא סיפר איך היה נראה הפרוכת בבית המקדש. רש"י מביא פירוש שמדובר פה על הפרוכת שהייתה בכניסה לאולם, שהיה כניסה לכל המבנה שהיה בתוך העזרה. אחרת הוא אומר שזה היה מה שנראה לו, שזה היה גם הפרוכת שהייתה בין ההיכל לקודש הקודשים, זאת אומרת הפרוכת בכניסה לקודש הקודשים בזמן בית שני שהיה פרוכת. אז הוא אומר ככה, הפרוכת הייתה עובייה טפח, העובי של הפרוכת היה טפח שלם. אם לפי דעת רבי חיים נאה זה 8 סנטימטר. עובי. ועל 72 נירים הייתה נהרגת. הייתה נהרגת על 72 נירים. מה זה נירים? אז יש כאן בהגאות וציונים במהדורת עוז והדר. כאן זה באות יוד, אז הוא מגדיר את זה ככה. המיתרים שמתוחים בנול האריגה, הרי היה, כשהיו עושים אריגה פעם של בדים, אז היו עושים כזה ממסגרת, ובאמצע היו עושים חוטים כאלה מתוחים, עם לולאות באמצע איתם, היה כזה מין עיגול באמצע הפסים המתוחים האלה, המשמשים להעלות ולהוריד את חוטי השתי, של ככה היו עושים את האריגה. מה שבכל אופן אנחנו רואים מכאן, שזה היה בד ממש 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 רחב. ומה שעוד היה שם, ועל כל נימה ונימה, זאת אומרת, כל חוט וחוט היה שזור 24 חוטים. האורכה, הגובה של הפרוכת היה 40 באמה, ורוחבה של הפרוכת היה 20 באמה. ומ-82 ריבו נעשית, היה שמה 820 אלף חוטים, היו עושים את זה. ושתיים עושים בשנה, היו פעמיים בשנה עושים כזאת פרוכת חדשה. ואם פעם אחת הפרוכת הזאת הייתה נטמאת, ו-300 כהנים מטבילים אותה אם היא נטמאה. כי זה היה כל כך כבד. אז כמובן שהיו צריכים באמת הרבה כהנים בשביל לטבול אותה, אבל לא היו צריכים 300. 300 פה זה באמת לשון של גוזמה. עד כאן השיעור על דף צדיק.